סטלף למדבב, מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה, מספרת הברייתא, בוא וראה כמה ניסים נעשו לעם ישראל באותו יום שהם עברו את הירדן בכניסתם לארץ ישראל על ידי יהושע בן נון. נבקעו מהירדן ועברו ישראל את הירדן, ובאותו היום באו להר גריזים ולהר עיבל, אף על פי שהיו רחוקים מאוד, יותר מ-60 מיל. ובכל הדרך הזאת אין כל בריאה מאומות העולם יכולה לעמוד בפניהם, לעכב אותם מלהגיע להר גריזים. וכל העומד בפניהם מיד נתרז, רש"י כותב, מתקלקל מרי, שנאמר, את אימתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם וגומר. המותי זה לשון מאומה, וירבוב הגוף ומה שבתוכו. ואומר בשירת הים, טיפול עליהם אימתיו הפחד, והדרך של מי שמפחד שהוא מתקלקל מרי. אף על פי שהפסוק הזה מדבר בשירת הים על קריאת ים סוף, ולא על הזמן שנכנסו לארץ, בכל מקום משמע שהפסוק מדבר גם על הזמן שעברו את הירדן, כי כתוב בהמשך, עד מתי, עד יעבור עמך השם, זו הפסוק הזה דרשו חכמים שהוא מדבר על הכניסה שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל על ידי יהושע בן נון בזמן יהושע בביאה הראשונה. אז אם כן, הפסוק הזה מדבר על הפחד שהיה כשנכנסו בפועל ועברו את הירדן, נכנסו לארץ ישראל. מה שכתוב פעם נוספת, עד יעבור עם זו קניתה, זו ביאה שנייה של זמן בית שני, שעם ישראל חזרו לירושלים בימי עזרא הסופר, שהיה ראוי שיכנסו לארץ ישראל בעל כורחם של מלכי פרס, ובפחדם של האומות. אמור מעטה, באמת ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביאה שנייה כשהם באו לבנות את בית שני בימי עזרא הסופר, כמו שהיה פחד ואימה על כל אומות העולם כשהם באו בביאה ראשונה בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא של עם ישראל בימי בית ראשון, ולכן הם לא זכו לנס הזה. ממשיכה הברייתא לפרט את הניסים שנעשו באותו היום שהם עברו את הירדן, ואחר כך הביאו את האבנים שהביאו מהירדן לבנות את המזבח, ובנו מהם את המזבח. וסדו אותו בסיד, וכתבו עליהם את כל דברי התורה ב-70 לשון שנאמר, וכתבת את על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב, משמע שגם אומות העולם יבינו את מה שכתוב שם. למדנו שכתבו את זה ב-70 לשון, והעלו על המזבח עולות ושלמים, ואכלו ושתו ושמחו, ואחר כך הלוויים ברחו וקיללו את הברכות והכללות של הר גריזים והר עיבל, וקילפו, קפלו את האבנים מהסיד, ולקחו איתם, ובאו ולנו בגלגל, ושם הניחו בקביעות, כמו שיהושע ציווה אותם בזמן שהם הרימו את האבנים מהירדן, שנאמר, שאו לכם מזה מתוך הירדן, כתוב שם שיקחו 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם, וחוץ ממה שתעשו את זה על אר, עיבל, אחר כך תפרקו, והנחתם אותם, והנחתם אותם במלון, במקום שאתם הולכים ללון. יכול הייתי לומר שיקחו את האבנים איתם בכל מלון ומלון שילונו בו, תלמוד אמר אשר תלינו בו, הלילה, באותו לילה שעברו את הירדן, הם לנו בגלגל ושם הם קבעו מזבח מאותם 12 אבנים. והראיה שהאבנים שהוציאו מהירדן הם אותם אבנים שהקימו בגלגל, דכתיב, ואת 12 האבנים האלה שלקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל. והנס היה שהספיקו ביום אחד, חוץ מהדרך עד הר גריזים, גם לברך וגם לקלל וגם לכתוב את התורה ב-70 לשון ולהעלות שלמים ועולות ולאכול ולשמוח. איך כבשו את ארץ ישראל? תנא ברייתא, הקדוש ברוך הוא מספר שהוא הולך לשלוח כלי נשק מאוד מאוד משוכלל, ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את החיבי, את הכנעני ואת החיטי מלפניך. מביאה ברייתא שהצירה לא עברה עמהם את הירדן. שואלת הגמרא, וכי הצירה לא עברה את הירדן, והכתיב, ושלחת את הצירה לפניך וגרשה את החיבי, והחיבי זה מהאומות שיהיו כאן בארץ, ואם הצירה פגעה בה, הם מוכח לכאורה שהיא עברה את הירדן. אמר רבי שמעון בן לקיש, החיבי נפגע מהצירה, למרות שהצירה הייתה מעבר לירדן, זה היה פשוט פגיעה מרחוק. הצירה על שפת הירדן עמדה, ומשם זרקה בהן מרה, כיוון שהחיבי היה סמוך לירדן בצד מערב, סימתה הצירה את עיניהם מלמעלה, וסירסתם מלמטה שנאמר בספר עמוס, ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה הארזים גובהו, וחסון הוא כעלונים, והשמיד פריו ממעל, שזה העיניים, ושורשיו מתחת, וגומר שזה הסירוס. רב פאפה אמר, שתי מיני צרעות אבאי היו, חדה, אחת מהם דה משה, בימי משה, ואחד השנייה דה יהושע. ועל הצירה דה משה נאמר שלא עבר את הירדן, ועל הצירה דה יהושע נאמר שהוא כן עבר את הירדן, ונכנסה יחד איתם לארץ. במשנה למדנו את כל הסדר בהר גריזים והר עיבל של הקללות והברכות, ואיך עמדו עם ישראל, איך חילקו אותם, איפה כל אחד יעמוד. כתוב, שישה שבטים עלו לראש הר גריזים, ושישה שבטים עלו לראש הר עיבל וכולי. הפסוק ביהושע מתאר, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה. כתוב שם חציו אל מול הר גריזים, והחציו אל מול הר עיבל. למה לא כתוב וחציו? מהי והחציו? אמר רב כהנא, כדרך שחלוקים כאן בהר גריזים, כך חלוקים באבני איפוד. על הכהן גדול, על כתפות האיפוד, היו שני אבנים שהיו חקוקים עליהם שמות השבטים של עם ישראל. ובאותו סדר שהם היו השבטים מסודרים על כתפות האיפוד של הכהן גדול, כך גם כאן הם התחלקו במעמד הר גריזים והר עיבל. ולכן כתוב, והחציו עם אי הידיעה, אותו חצי ידוע כבר שמוזכר אצל אבני שואם. מקשה הגמרא מי טיבי. שתי אבנים טובות היו לו לכהן גדול על שתי כתפיו, אחת מכאן ואחת מכאן. ושמות 12 שבטים כתוב עליהם, שישה על אבן זו ושישה על אבן זו, שנאמר בספר שמות, שישה משמותם על האבן האחת וגומר, ואת שמות השישה נותרים על האבן השנית, כתוב כתולדותם. כסדר לידתם. איפה כתוב כתולדותם? על האבן הישנית. כי הרי על האבן האחת כתוב שישה משמותם. ועל האבן השנית כתוב את שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. דורשים, דווקא האבן השנייה נחקקו שמות השבטים כסדר תולדותם. השישה השבטים שנולדו באחרונה מסודרים כמו סדר לידתם. גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף ובנימין. ולא נחקקו באבן הראשונה כתולדותם, מפני שיהודה שנולד רביעי מוקדם מהראשונים. והם נסדרו בסדר הזה, קודם יהודה, אחר כך ראובן, שמעון, לוי, דן ונפתלי. וכל האותיות יחד של ה-12 שבטים היו בסך הכל 50 אותיות היו. 25 אותיות על אבן זו ו-25 אותיות על אבן זו. נמצא שלפי דעת התנא הראשון, הסדר היה על אבן אחת יהודה, ראובן, שמעון, לוי, דן ונפתלי. זה לא מתאים עם הסדר שהם עמדו על הר גריזים והר עיבל, כי על הר גריזים עמדו שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין. וכן, האבן השנייה, לפי דעת התנא הראשון, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף ובנימין. על הר עיבל, על ההר השני, עמדו ראובן, גד, אשר, זבולון, דן ונפתלי. אז זה לא מתאים. אז ודאי שדברי התנא הראשון סותרים את מה שאמר רב כהנא, שהסדר של השמות על אבני האפוד הוא כמו הסדר שעמדו על הר גריזים והר עיבל. גם הדעה השנייה כאן בברייתא. רבי חנינא בן גמליאל אומר, שהוא סובר שהסדר על כתפות האפוד היה שונה, זה גם לא מתאים עם דבריו של רב כהנא. כי לפי דעתו, הסדר הוא לא כדרך שחלוקים בראש חומש הפקודים, היינו ספר במדבר. לא בסדר הזה. שם הסדר הוא, ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, זבולון, אפרים, מנשה, בנימין, דן, אשר, גד, נפתלי. אלא כמו איזה סדר היו מסודרים השמות של השבטים על האבנים שבכתפות האפוד, כדרך שחלוקים בראש חומש שני, חומש שמות, בסדר של יוצאי ערך יעקב שירדו למצרים. כיצד היה סדר חלוקתם? באבן אחת שמות בני לאה כסדרם, כסדר תולדותם, שבני לאה היו ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון, זה באבן אחת, ובאבן השנייה שמות בני רחל, דיינו בתחילה, אחד מכאן, בראש האבן, הבן אחד של רחל בנימין, ובן אחד של רחל, יוסף, מכאן בסוף האבן, ושמות בני השפחות, דן, נפתלי, גד ואשר באמצע. ואלה, לפי דעתו של רבי חנינה בן גמליאל, מה אני מקיים? הפסוק אומר שזה צריך להיות כתולדותם. הכוונה שצריך לחקוק כשמותם שקרא להם אביהם כשהם נולדו, ולא כמו השמות שקרא להם משה, שלראובן הוא קרא ראובני. אז צריך לכתוב ראובן ולא ראובני. שמעון ולא שמעוני, דן ולא אדני, גד ולא אגדי. כל מקום, הסדר הוא, לפי דעת רבי חנינה בן גמליאל, הלבן אחת ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בני לאה, והלבן השנייה, בנימין, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף. זה הלבן השנייה. זה גם לא מתאים עם הסדר שהיה על הר גריזים והר עיבל, שכמו שאמרנו, על הר גריזים עמדו שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין, ועל הר עיבל עמדו ראובן, גד, אשר, זבולון, דן ונפתלי. ואם כן, גם מדעת התנא הראשון וגם מדעת רבי חנינה בן גמליאל, טיוב תאש פריחה לדבריו של רב כהנא, שהוא סידר את סדר אבני האפוד, כמו הר גריזים והר עיבל, זה לא כמו שום תנא, באמת טיובת. ואלא מכיוון שנדחו דבריו של רב כהנא, חוזרת השאלה, מהי, למה כתוב לעניין הסדר של אלה שעמדו על הר עיבל, והחציו אל מול הר עיבל, משמע החצי הידוע, שכבר מוכר לכאורה ממקום אחר. מברת הגמרא, לא זה הכוונה, החציו עם הידיעה אל התנה, הכוונה היא חציו של מול הר גריזים, מרובה מחציו של הר עיבל. בהר גריזים עמדו יותר אנשים מאלה שעמדו בהר עיבל. וזה הכוונה, החציו המועט שבחצאים, אל מול הר עיבל, היה בהר עיבל. מה הסיבה? מפני שזקני שבט לוי עמדו למטה, והם לא עמדו ביחד עם השבטים. ולכן, בהר עיבל היה פחות. כי זקני שבט לוי לא עמדו ביחד עם שאר השבט. שואלת הגמרא, רגע, איפה עמדו שבט לוי? על איזה הר? אמרנו ששבט לוי נמצאים בהר גריזים. אז אם זקני השבט לא היו, אז דווקא בהר גריזים אמור להיות פחות, לא בהר עיבל אמור להיות פחות. ואם כן, אדרה, מפני שזקני שבט לוי למטה אמור להיות פחות, דווקא בהר גריזים, בצרי לאו. עונה הגמרא, אחי כאמר, זה הכוונה של הברייתא. אף על פי שזקני שבט לוי עמדו למטה ונחסר המניין שלהם מהר גריזים, עם כל זה, היה בהר גריזים יותר מאשר הר עיבל, כי בני יוסף היו עמהם בהר גריזים, ובני יוסף היו מרובים. שנאמר ביהושע, וידברו בני יוסף אל יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד? מה, שכחת שאני, ואני עם רב? יש לי הרבה אוכלוסין. ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היער, לכו ליערות. אמר להם יהושע, לכו ואחביע עצמכם במקומות מוסתרים, ביערים, תגורו שם, שלא תשלוט בכם מעין הרע. אמרו לי בני יוסף, זרעי די יוסף. זרעו של יוסף לא שלטה בעין הבישה, לא שולטת עליהם מעין הרע. דכתיב הברכה שיעקב אבינו מברך את יוסף, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. ואמר רבי אבאו, אל תקרא, אל תהי קורא עלי עין, אלא עולי עין. בני יוסף עולים ושולטים על העין, עין לא שולטת בהם. עוד לימוד על זה שעין לא שולטת בהם. רבי יוסי בר בחנינא אמר, מהכה, יעקב אבינו מברך את בני יוסף וידגו כמו דגים לרוב בקרב הארץ. מה הדגים שבים, מה הם מכסים עליהם? ואין העין שולטת בהם, אף זרוע של יוסף, אין העין הרעה שולטת בהם. כל מקום מצאנו שבני יוסף היו מרובים, ולכן בהר גריזים ששם עמדו בני יוסף, היו יותר מהר עיבל. מכל מקום חכמים, הדעה הראשונה בברייתא, אומרים שעל האבנים שהיו על כתפות האפוד היו חקוקים השמות של השבטים, 25 אותיות על כל אבן, ובשני האבנים יחד 50 אותיות. שואלת הגמרא, הנה 50 אותיות? וכי יש באמת 50 אותיות? אם תחשב, לכאורה תמצא שיש 50 פחות 1, נכי חד האביין. למה? אז על אבן אחת יש באמת 25 אותיות. כי לפי דעת חכמים, הסדר הוא יהודה, יהודה יש בו 5 אותיות, ראובן, גם כן 5 אותיות, סך הכל 10, שמעון, גם כן 5 אותיות, סך הכל 15, לוי, יחד עם דן, זה גם כן 5 אותיות, סך הכל 20, נפתלי, זה עוד 5 אותיות, סך הכל 25 על אבן אחת. מה עם האבן השנייה? כאן יש את הסדר, את האותיות איך שהם כתובים בדרך כלל. אז צריך להדגיש, אנחנו כותבים זבולון 6 אותיות. אבל איך שהמילה זבולון כתובה, זה 5 אותיות. כי היא כתובה בלי וו לפני הנון האחרונה, לפני הנון הסופית. היא כתובה זין וט, וו, למד, נון. ואם כן, בנימין גם כן בהרבה מקומות כתוב בלי יוד לפני הנון הסופי. אז זה גם כן בית, נון, יוד, מם, נון. ולפי זה ננסה לחשב כמה אותיות יש על האבן השנייה. על האבן השנייה כתוב גד אשר יששכר זבולון יוסף בנימין. גד אשר יחד הם 5 אותיות. יששכר זה גם 5 אותיות. יוד, סין, סין, חף ריש. ביחד 10 אותיות. זבולון, כמו שאמרנו שכותבים את זה 5 אותיות, סך הכל 15 אותיות. יוסף, כותבים 4 אותיות, אז זה בסך הכל 19. בנימין, איך שזה כתוב, זה 5 אותיות. בלי יוד בין ה... מם לנון סופי, אז לכאורה יוצא רק 24 אותיות. אז זה 25 ועוד 24, זה יוצא 49. אמר רב יצחק, יוסף, הוסיפו לו עוד אחת, וכתבו יהוסף, שנאמר בתהילים, עדות ביהוסף, שמו, בצאתו על ארץ מצרים. סך הכל 50, כי הוספנו עוד ה'. מתקיף לרב נחמה בר יצחק, הרי... למדנו שלפי דעת התנא הראשון על האבן השנית נכתבו השמות כתולדותן בעינן, ויוסף, איכשהו נולד, כתוב יוסף בלי ה', אלא כל התורה כולה בנימין כתיב בלי י' בין המם לנון, והאח הבאפוד כתוב בנימין שלם כמו שהוא נקרא בלידתו, כדכתיב בספר בראשית פרק למדי פסוק י' ח', ואביו קרא לו בנימין. אז בסך הכל יש לנו 50 אותיות. אבל בתהילים כתוב עדות ביוסף סמו, שיש תוספת אות ה' בשם של יוסף. אמר רב חנה בר ביזנה, אמר בשם רבי שמעון חסידה, איך זכה יוסף שהוסיפו לו עוד אות ה', מפני שקידש שם שמיים בסתר, כותב רשי, שנתייחד עם הערווה והעמיד על עצמו וכבש את יצרו, ולכן הוא זכה שהוסיפו לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, וקראו לו יוסף. שזה אות ה' משם הוויה הקדוש, שם י', אות ה', אות ו' ואות ה'. יהודה, שזכה לדרגה גבוהה יותר, שקידש שם שמיים בפרהסיה, כמו שהגמרא מספרת, נראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא, על דף למדזיין, איך שנחשון בן המנדב, משבט יהודה, היה הראשון שציית לציווי של הקדוש ברוך הוא שאמר על ידי משה, דבר אל בני ישראל וישאו, והוא נכנס לתוך הים כשעדיין לא נקרא הים סוף. הוא זכה לקדש שם שמיים פרסיה שרק אחר כך נקרא הים סוף. אז בזכות זה נקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא, שביהודה יש את כל הרבה אותיות של שם הוויה הקדוש. מספרת הגמרא יוסף מה היא, מה המעשה שהוא קדש שם שמיים. נכתיב, ואי כהיום הזה ויבוא יוסף הצדיק הביתה, לביתו של פוטיפר, לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. והסיפור היה שהוא נכנס לעשות מלאכתו, כותב רשי, מלאכתו הכוונה תשמיש. ולכן אומר רבי יוחנן, שלא רק אשת פוטיפר, אלא מלמד ששניהם, גם יוסף לדבר עבירה נתכוונו. מבאר המהרש"א, אז מה אתה אומר שהוא קידש שם שמיים בסתר? אלא הוא כותב כך, מה שכותבים שלא היה אף אחד מאנשי הבית, זה בא ללמד אותך שלא היה לו ממי לפחד. ומה שהוא התגבר היה לשם שמיים. ובנוסף יש פה חיזוק עצום. כותב המהרש"א אדרבה, זה שבהתחלה הוא נכנס לדבר עבירה, ואחר כך הוא התגבר, זה מעלה הרבה יותר גדולה. כי ברגע שהוא נכנס לאותה המטרה, יצרו הרבה יותר גדול. ואז שהוא התגבר על יצרו, מעלתו גדולה פי כמה, והוא קידש שם שמיים בסתר, והוא זכה לשמו של הקדוש ברוך הוא, לאות משמו של הקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, אז רבי יוחנן אמר שזה באמת לגנאי. אבל יש ויכוח בין רב ושמואל. אחד מהם אמר שזה היה לשבח, הוא באמת בא לעשות מלאכתו, באמונה ממש אצל אדונו. ואחד אמר באמת לגנאי שהוא בא לעשות צרכה ולזה הוא נכנס. כתוב, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, וגומר, איך אפשר דבר כזה? הרי הוא היה שר גדול פוטיפר. בית גדול כביתו של אותו רשע עם הרבה משרתים, לא היה בו איש. תנא דבי רבי ישמעאל, אותו היום היה יום חגם, היה. והלכו כולם לבית עבודת כוכבים שלהם. והיא נשארה והיא אמרה להם חולה היא. היא אמרה לעצמה, אין לי שעת הכושר שנזקק ליוסף כיום הזה שאין איש בבית. ותתפסהו בבגדו למור וגומר. באותה שעה שהוא רצה לעבור עבירה, בעתה דיוקנו של אביו, יעקב אבינו, ונראתה לו בחלום, נראתה בחלון של הבית. אגב, האור החיים הקדוש מביא שיש כאן סגולה לשמירת המחשבה. איזה מתנה גדולה זאת, אדם שזוכה שהמחשבה שלו היא נקייה תמיד, ממחשבות לא טובות. מביא האור החיים הקדוש, שאם אדם נכנסת למחשבתו, מחשבה של עבירה, יצייר מול עיניו את דמות דיוקנו של אביו, כל אחד אבא שלו, יצייר את דמות דיוקנו של אביו. וזו סגולה בדוקה ומנוסה להינצל ממחשבות לא טובות. מכל מקום נראתה דמות דיוקנו של אביו יעקב אבינו בחלון, אמר לו יעקב אבינו, יוסף, עתידים שמות אחיך שיכתבו על אבני האפוד, ואתה עתיד להיות ביניהם. רצונך שבגלל הדבר הטיפשי של הכמה רגעים האלה, ימחה שמך מביניהם ותיקרא רע זונות, תפסיד את השם הטוב שלך דכתיב בספר משלי, ורואה זונות יאבד און, און הוא מאבד. כותב רשי שם טוב שהוא יקר מכל הון. מיד כשהוא שמע את הדברים מיעקב אבינו, אומר הפסוק, ותשב ביתן קשתו. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, מלמד שכשהוא נתחרט מעבירה, שווה קשתו לאיתנו. כותב רשי, שכבת זרעו על שם שיורק החץ. אומר הפסוק, ויפוזו זרועי ידיו. ויפוזו מלשון שנפוצו, פיזור. זרועי מלשון זרע, שיוסף נעץ ידיו בקרקע לייסר את עצמו, כותב רשי. שיתייסר ויתרד בצערו ויעבור תוקף יצרו. ואף על פי כן יצא שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו, והגמרא תדבר על זה בהמשך. המשך הפסוק, מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. דורש את הגמרא, מי גרם לו ליעקב שיחקק על אבני האפוד, שיתגבר ובסוף כן ינצח? אלא אוויר יעקב על ידי דיבור שדיבר אליו יעקב והעביר את חוזק יצרו ממנו. לכן הוא זכה להיכתב בין אבני האפוד. משם רואה אבן ישראל, זה המשך הפסוק, משם שהוא זכה להינצל מהאסון הזה של העבירה, זכה יוסף הצדיק ונעשה רואה לעם ישראל. איפה מצאנו שהוא נעשה רואה, שנאמר בתהילים? הקדוש ברוך הוא שהוא רואה ישראל, הוא המנהיג של עם ישראל, מבקשים ממנו האזינה, והמשך כתוב, כצון יוסף, הוא מנהיג את עם ישראל, את העם כמו הצון של יוסף. רואים מכאן שיוסף גם כן היה רואה של עם ישראל. טניה, בלי המעשה של אשת פוטיפר המרשעת, היה ראוי יוסף לצאת ממנו 12 שבטים, כדרך שיצאו מיעקב אביו, שנאמר, אלה תולדות יעקב יוסף, כמו התולדות של יעקב, היה ראוי לצאת מיוסף, אלא מחמד שיצא שכבת זרעו מבין 10 ציפורני ידיו לבטלה, נפחתו לו 10 בנים, ואף על פי כן, התגבר, אף על פי שהוא לא זכה שיצאו ממנו, יצאו אותם 10 מבנימין אחיו, וכולן כל אותם בנים נקראו על שמו. 10 בנים שנולדו לבנימין, שהם היו קרויים על שמו, והם הבנים שהיו עתידים אמורים לצאת ממנו נקראו באמת על שמו של יוסף, שנאמר, ובני בנימין, בלה ובכר ואשבל, גרה ונאמן, אחי וראש, מופים וחופים וארד. מנינו כאן 10 שמות. ועכשיו הגמרא מפרשת איך כל אלה נקראו על שמו של יוסף. הבן הראשון נקרא בלה על שם יוסף שנבלע כשהוא נמכר בין האומות, ובכר על שם יוסף שבחור לאמו היה, היה הבן הראשון של רחל, והשבל על שם ששבעו כל ליוסף בין האומות, הוא היה בשבי. גאירה על שם שירד למצרים וגר באכסניות, לא בבית קבוע. ונאמן על שם שיוסף היה נעים ביותר. שני אלה, אחי וראש, על שם אחי הוא מאם, וראשי הוא, שהוא היה גדול ממנו. מופים על שם שפיו היה כפיו של יעקב אבינו, שאת כל התורה שיעקב אבינו למד אצל שם ועבר, הוא לימד את יוסף. וחופים, יוסף הוא לא ראה בחופתי, וגם אני לא ראיתי בחופתו. וארד על שם שירד לבין אומות העולם, יקד אמרי, יש אומרים שהוא קרא לו וארד, על שם שפניו של יוסף היו דומים לורד. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, בשעה שאמר לו פרעו ליוסף, אני פרעו, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. פרעו רוצה להכתיר את יוסף שיהיה מלך, משנה למלך מצרים. אמרו הצטגניני פרעו, החכמים, החוזים בכוכבים, שיודעים בחוכמת המזלות וגם בקיאים בחוקים של מצרים. אמרו לו, פרעו, אתה לא יכול להמליך את יוסף. יש לנו כאן חוק. הוא עבד שלקחו רבו ב-20 כסף. איך תמשילהו עלינו להיות משנה למלך? הרי לפי חוקי מצרים, עבד לא יכול להיות מלך. אמר להם פרעו, הוא לא עבד, הוא בא מבית של מלכות, והוא בטעות נמכר לעבד. איך אני יודע? כי גינוני מלכות אני רואה בו. אני רואה בו סימני גבורה וחוכמה ויופי שרואים למלכות, הוא בטוח נמכר שלא כדין לעבד, הוא בא מבית של מלכים. אז חכמיו אמרו לו, אם כן שיש לו סימני מלכות, בוא נראה אם הוא יהיה יודע ב-70 לשון, כי מלך במצרים צריך לדעת 70 לשון. בא גבריאל ולימדו 70 לשון, אבל יוסף הצדיק לא נקלט בו כל אותם הלשונות של אומות העולם, לא אבא כגמר, עד שהוסיף לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, וכך הוא למד. שנאמר, עדות ביהוסף, הוסיפו לו עוד הותי, יהוסף שמו, בצאתו לארץ מצרים. אז יש מוסיפים גם רמז שזה לשון שמו, שהוסיפו לו לשמו יהוסף, אז בצאתו לארץ מצרים, שפת לא ידעתי, ממשיך הפסוק, אז כבר אשמה, הוא הצליח להבין. ולמחר, אחרי שיוסף למד את כל 70 לשון, הוא בא לדבר עם פרעה, ופרעה עובר איתו משפה לשפה, כל איש נדשתאי פרעה, בעדי אדרלי, בכל שפה שפרעה דיבר איתו, הוא זרם איתו, דיבר איתו באותה השפה. השתאי היו בלשון הקודש, כי יוסף בא לדבר עם פרעה בשפה נוספת של לשון הקודש, לא אבק הידע מה היה ואמר, פרעה לא הבין מה יוסף הצדיק מדבר. אמר לי פרעה ליוסף, את השפה שאתה מדבר אני לא מכיר, אתה יכול ללמד אותי, אגמרי. אז יוסף הסכים ללמד אותו, אגמרי, ולא גמר, אבל פרעה לא הצליח להבין. אמר לי, אז פרעה אמר לי יוסף, השתבא לי דלא מגלית, תשבע לי שאתה לא תגלה לאף אחד שאני לא בקיא בלשון הקודש, ובאמת יוסף השתבא לו, נשבע לו. טוב, כשיוסף הצדיק רצה לקבור את יעקב, כי אמר לי, אני רוצה לקחת את יעקב אבינו, לקבור אותו במערת המכפלה, כי אבי השביעני למור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי, קניתי לי, בארץ כנען, אני מבקש ממך, בני, יוסף, שמה תקברני, ככה אבי השביע אותי, ומבקש יוסף רשות מפרעו, אתה, אלה נע, והקברה את אבי, ואחרי זה, שוב אני אחזור. אז פרעו אמר לי, אני רוצה שיעקב יישאר כאן, כי כשיעקב אבינו היה במצרים, המים של מצרים התברכו, ונשבעת לאביך שתעלה אותו לארץ ישראל, אין בעיה, תתיר את השבועה, זיל איצ'י לשבועתך, תישאל על השבועה. אז יוסף אמר לי, ואיצ'י לינה מעדידך, אני גם אעשה אתרת שבועה על מה שנשבעתי לך, שאני לא אגלה, שאתה לא יודע לשון הקודש. אז פרעו לא הייתה לו ברירה, אף על גב דלא ניחה לי, אף על פי שלא היה נוח לו שיעלו את יעקב ממצרים, אמר לי, אז הוא אמר לי יוסף, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. תעלה תקבור את אביך במערת המכפלה שבחברון, כמו שהוא השביע אותך. ידוע שכשמזכירים את חברון, זה מעורר זכות אבות שנזכה בעזרת השם, בגלל אבות תושיע הבנים ותביא גאולה לבני בניהם במהרה בימינו. עד כאן, דף למדבב.